כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
צהריים טובים, יובל אביבי, צהריים טובים מאזינים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו פה כל יום בשעה 12 בצהריים, ניתן להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה כאן אודי. אפשר גם למצוא אותנו בעמוד הפודקאסטים של כאן תרבות, למי שלא מספיק בשידור חי, כל התוכניות שלנו עולות לשם, ויש שם עוד תוכניות ופודקאסטים מעניינים לא פחות מאיתנו. איתנו באולפן, שירי לברי, אופרה לחמי, יואב כהן, יובל איתי כאן גם.
אלן, היי. מה העניינים?
מצוין.
אני רוצה כרגיל להזכיר, זה מאוד חשוב.
נכון.
אל תשכחו את האלמנט החשוב של המסרונים שאתם יכולים לשלוח לנו בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. מה קורה היום?
תשמע, אנחנו נדבר היום עם פרופסור אברהם בלבן על דמות האם בספרות. נדבר על הביקורת של אופרה רודנר ממוסף ספרים האחרון, נדבר על אמיר גלבוע ונדבר על אסתר רב, וכנראה עוד כמה דברים, אם נספיק.
אם נספיק.
אוקיי.
נשמע הרבה.
כן, יש לנו המון דברים. אנחנו נתחיל במה שמעסיק אותנו היום, שזה הרשימה הזאת של פרופסור אברהם בלבן מתרבות וספרות, שפורסמה ביום שישי האחרון, שבעקבותיה בעצם אנחנו החלטנו לדבר על דמות האם בספרות, אבל בוא קודם לכן קצת נדבר כאילו על זה שאני מגלה בזמן האחרון, שאני אדם די שמרן בעצם.
תפקיד אחד היה לי בתוכנית הזאת לקחת אותו.
למרות התדמית הפרועה מאוד שלי.
אני אמור להיות השמרן.
אז אני קצת שמרנית.
איך בדיוק?
כן, תשמע. אז בוא נדבר רגע. אז בלבן ברשימה הזאת שהוא כתב עושה דבר מאוד מאוד מחוכם בעיניי. נזכיר קודם כל למי שלא קורא הארץ, שמדובר בטור קבוע של בלבן, שנקרא רשימות תל אביביות. ובטור הזה הוא בעצם כותב רשימות משיטוטים שלו בעיר תל אביב. חולק עם הקוראים מחשבות ומראות שהוא רואה וככה. זה תור מאוד יפה. הוא כותב על הסופר דוד שיץ שמת ב-14 ביולי עכשיו לפני חודש וחצי, חודשיים, ואיתו הוא בעצם מתחילה הרשימה של בלבן. לשיץ הייתה ביוגרפיה מאוד מאוד קשה, וכך כותב בלבן בפתיחה של הטור שלו. ספרו הראשון של שיץ, העצב והחול מ-1978, תיאר בצורה משכנעת את נזקיה של אם הזונחת את ילדיה. לוטה היהודיה הגרמניה יולדת 4 ילדים ל4 גברים שונים וממהרת להיפטר מצאצאיה. שניים מגיעים לישראל במסגרת עליית הנוער. כל אחד מהילדים האלה בונה לעצמו סדרה שלמה של הגנות המאפשרות לו לשרוד, אבל בו בזמן מונעות ממנו לעצב אישיות בוגרת ועצמאית וליצור קשרים המבוססים על אמון ואהבה. אף אחד מהם אינו מצליח להקים משפחה. נפגשתי עם שיץ בראשית שנות ה-80 בהוצאת ספריית הפועלים, ממשיך בלבן, סיפרתי לו כמה אהבתי את העשב והחול. הוא שאל אותי על ספרו השני שיצא אז לאור, והבאתי ביקורת קלה. הגבר היפה והשרמנטי שהיה איתי עד אותו רגע בחדר נעלם לפתע, ותחתיו הופיע הילד הנטוש והנעלב מהעשב והחול. אוקיי, זה...
האמת היא שזה נורא יפה.
מאוד. אחר כך, תשמע, אחר כך בלבן באופן מאוד מחוכם מתאר איך הוא נתקל בחנות ספרים בספר של אורנה דונת שיצא לפני כמה חודשים, בחייה לדורות. וכך הוא כותב: לכל המולת ילדים שהפכו את קומתה התחתונה של החנות למגרש משחקים, אני מעיין בספר שכותרת המשנה שלו היא חרטה על אימהות, 20 וכמה נשים מתוודות כי הן שונאות להיות אימהות. לו אפשר היה להחזיר את הגלגל אחורנית, לא היו יולדות, בשום פנים ואופן לא.
הטענה שלו היא שהספרות בעצם הקדימה את הסוציולוגיה.
נכון.
הוא פרסם שני ספרי מחקר.
בלבן.
כן,
בלבן. פרופסור בלבן, כן.
פרסם שני ספרי מחקר על ייצוגי האימהות בספרות העברית החדשה. הוא כותב, מתברר שהאם היהודיה, המפורסמת בעולם כולו כסמל של אם הרואה בטובת ילדי החזות הכל, אינה קיימת כלל בסיפורת העברית. עד רבה, כמה וכמה סופרות וסופרים הלכו בעקבות שיץ ותיארו אימהות הנוטשות את ילדיהן בקטנותם, מפני שהן רואות בהם עול העומד בינן לבין החיים. בין אם החיים משמעם חיי זוהר בהיר, בעיר, ובין אם משמעם לימודים וקריירה אקדמית, או קיום חופשי, חסר חובות ואחריות. מעניין שהגל החדש של הסופרות שהופיע בשנות ה-90 רק החריף את דמותה של האם הרעה המתנכרת לילדיה. הוא ממשיך וכותב שמהשער האחורי של הספר אני למד, שהוא ראה אור עד כה בחצי תריסר מדינות ועתיד לראות אור בקרוב במדינות רבות נוספות. כך או כך הספרות, כמו תמיד, הקדימה את הסוציולוגיה. כמה וכמה סופרות תיארו אמהות שנטשו את ילדיהן וניסו לעמוד על הסיבות לנטישה הטראומטית הזאת, אבל הספר החשוב ביותר בנושא הוא ספרו של דוד שיט, צייצב והחול, שראה אור לפני קרוב 40 שנה.
שזה המהלך המחוקם בעיניי, משום שמה שהוא בעצם אומר, או לפחות כך אני קוראת את זה, ולכן זה לחד את תשומת ליבי, והחלטתי להתוודות פה על השמרנות שלי, זה שצריך לקרוא את הספר של הילד הנטוש, שזה דוד שיט במקרה הזה, ולראות את התוצאות של הנטישה האמהית. כמובן שהוא גם מציע להעדיף את הספרות על פני הסוציולוגיה, שעם זה אני תמיד מסכימה, ברור.
טוב, הן לא נוטשות, הן רק מתחרטות, אבל איך זה קשור לשמרנות?
אז תראה, כשאורנה דונת פרסמה את הספר הקודם שלה, שנקרא ממני והלאה, בחירה בחיים בלי ילדים בישראל, הוא יצא בידיעות ספרים ב-2010, חשבתי שזה ממש חשוב לדבר על זה, שלא חייבים לעשות ילדים. בטח שחייבים לדבר על זה במדינה כמו שלנו, שכולם באובססיה לא נורמלית לנושא הזה. וכן, צריך כנראה שלא בנאלי, וצריך להגיד שאפשר לחיות חיים שלמים ומלאים בלי זה. לי זה נראה בנאלי להגיד, אבל אוקיי, אז צריך להגיד את זה, אז אומרים את זה, ויופי שאומרים את זה. אבל עכשיו, כשיוציא הוידועים של נשים שיש להם ילדים, שעשו ילדים ומתחרטות, זה ממש ממש הרגיז אותי, ואני חושבת, אני מודעת לזה שפה כנראה תמונה השמרנות שלי. יש דברים שאני נורא מצטערת לומר, אבל יש דברים שאי אפשר להתחרט אליהם. זה הכל. לגדל ילד זה באמת הדבר הכי קשה בעולם, בטח בעולם הזה שבו אנחנו חיים בו, שכל אחד מאיתנו מגדל את הילד שלו בבדידות נוראית, במין יחידות משפחתיות כאלה, במקרה הטוב יש שם אבא ואמא, או אבא ואבא, או אמא ואמא, שזה אגב בין הכי טוב, חברות שלי שהן שתי אמאות, להיט, כי אתם לא יודעים ממש לתרום, אבל רובכם.
תודה רבה, זה מחמיא לי.
סליחה, יובל. אבל יש כאלה שגידלו את הילדים שלהם לבד, שגם אמאות שמגדלות את הילדים שלהם לבד, או אבות שמגדלים לבד. אני למשל גידלתי את הבת שלי לבד. זה סיוט. זה דבר מאוד 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 קשה. אבל אולי כנראה בגלל שאני שמרנית, לא מקובל עליי וידועים של אמאות שמתחרטות. ויכול להיות, אני הסתכלתי על זה, חשבתי על זה אתמול מאוד זווית, שיכול להיות שזה פשוט בגלל שאני אינפנטילית, לא בגלל שאני שומרנית. אני עדיין רואה את העולם מהזווית של הילדה, אוקיי? כלומר, אני חושבת על הילד. אני לא מקובל עליי שההורים שלי התחרטו על זה שהם הולידו אותי, אני מצטערת. זה לא איזה מין אחד מהדברים האלה שפשוט אפשר להגיד. אני מבינה שבוידוי הזה יש איזה רצון של אורנה דונת להראות שבאמת לא כל אחד צריך לעשות ילדים. אבל כן, בקצה השני של הוידוי, יש את הילדים, יש את דוד שיץ, שאימא שלו נטשה אותו. זה מה שיש בקצה השני. אז במקום להתחרט, כדאי לטפל בעניין הזה, למצוא עזרה בתשלום אם אפשר, או אחרת אם אי אפשר, למצוא דרך להיות בתוך הדבר הזה. כי, אתה יודע משהו, גם אם כל האימהות בספר של אורנה דונת, וכל האימהות בספר שלה מסייגות ואומרות, שברור שהן אוהבות הילדים שלהם, וברור שהן מטפלות בהם נהדר, אני חושבת שהילדים יודעים. די נמאס לי מהעולם הזה שבו כל אחד יכול להתוודות ולסלוח לעצמו על כל דבר, כי אנחנו כל כך ליברליים. אל תהיו כל כך ליברליים ואל תסלחו לעצמכם כל כך בקלות. זה ההצעה, ואני אומרת את זה גם לעצמי הרבה פעמים, כי אנחנו סולחים לעצמנו בקלות על הרבה דברים. אל תסלחו לעצמכם כל כך בקלות. יש לפעמים רגשות מאוד אפלים לאימהות, וכנראה שגם לאבות, גם אפילו לי, שאני אדם מואר, ולא חייבים פשוט להברר את הכל. אני חושבת שזה בסדר שגם נשמור לעצמנו משהו. אחרת איך יהיה לנו זוויות אפלות קצת. לא חייבים להעיר כל פינה, תהיו אמיצים ותתמודדו בגבורה עם הרגשות הקשים שלכם לבד או עם פסיכולוג או עם חברה. אתה יודע, כאילו...
אני מבין מה את אומרת.
או תכתבו ספרות, שזה כמובן, שם אתם אפשר הכל.
אני מבין מה את אומרת, אני פשוט לא מסכים בכלל.
כמובן שלא.
קודם כל, מאיה, אם יש מספיק אנשים שרוצים לעשות את זה, אז הם יעשו את זה פשוט, הם לא...
אני לא הצעתי לסגור את הוצאת הספרים שהוציאה את הספר, אני מתווכחת עם הדבר הזה.
אני אגיד לך...
זה אפשר להגיד על כל דבר, כאילו, שאי פעם אמר.
לא,
יש... אם יש מספיק אנשים שרוצים לגנוב צוללת, הם יגנבו צוללת, מה יש?
על מה?
על מה אתה מדבר? איזה מין טיעון זה?
אוקיי. אז הטיעון הוא שיש קבוצה של אנשים שמשהו מעניין אותה, והאקט של הווידוי זה מה שמאפשר לנשים האלה לקבל אישור על הרגשות שלהם, שהם רגשות לגיטימיים לגמרי, ולמצוא קבוצה דומה להן, שמרגישה את אותו דבר, ובכך להתמודד עם הרגשות האלה. זה התפקוד, זה התפקיד של ספרות הרבה פעמים, וגם התפקיד של ספרי עיון שמצביעים על תופעה. ויכול מאוד להיות שדווקא ספרים כאלה זה מה שמאפשר להם להמשיך לגדל את הילדים שלהם ולא לנטוש, כי אומרות, או, יש לי פה איזה תמיכה, יש לי גב, יש לי שם...
איזה גב זה? איזה מין גב זה?
זה גב לכך שהרגשות שלך הם לגיטימיים. להתמודד לבד זה גם קשה, לא רק לגדל ילדים לבד, גם להתמודד לבד. וזה נכון שלא כל רגש אפל צריך להברר בצורה כזאת, אבל אם יש תופעה סוציולוגית, שכבר קיבלה ביטוי כמו שאנחנו רואים בספרות, והופכת להיות משהו שהרבה אנשים מזדהים איתו, אז כדאי להוציא את זה, ולא לטמון את הראש בחול, כי לטמון את הראש בחול ולדחוק את זה למטה, אני מנסה את זה מדי יום, זה נגמר לא טוב.
והעיקר... אנחנו כולנו רואים את התוצאות של זה.
בעיקר את, המאזינים לא יודעים כמה קשה לך, בגלל שאני כל הזמן שומר בפנים, עד שבסוף אני מתפוצץ. זה מה שקורה לדברים כאלה.
ממש צפון קוריאה.
זה מה שקורה לדברים כאלה, ובשביל זה הספרות, ובשביל זה ספרות העיון הסוציולוגית חברתית, בדיוק בשביל הדברים האלה, ובעיקר, זה מגיע אחרי כל כך הרבה שנים, שהחברה פמפמה לנשים בצורה כמעט סוטה, שאם לא עושות ילדים, אז הן חוטאות לתפקידן הביולוגי ולא מגשימות את עצמן. וחלק מהן לא חשו ככה, אבל לא היו מספיק חזקות כדי להתמודד עם מה שהחברה מעוללת למי שלא הולכת בתלם. אז זה בסדר לעשות לנשים האלה טראומה, וכשהן מנסות לרפא את עצמן, זה אומר, רגע, עשיתם את הילדים, עכשיו תתמודדו. זה כמו סתם דוגמה שאני זורק ככה, on top of my head ככה, תפמפמי לצעירים, שהם חייבים להתגייס כדי להגשים את עצמם, והם חייבים להיות קרבי, אחרת הם לוזרים, והם חייבים להילחם ולהרוג, אחרת הם כלום, לא חלק מהעם הזה, נכון? ותשלחי חייל צעיר לשדה הקרב, והוא יחזור עם הלם קרב, ויצעק את זה, תגידי לו, הלו, לא כל דבר צריך לצעוק. יש פה לאום שלם שאתה מחליש אותו עם הצעקות שלך. קצת בהלם ממך, עם הגישה שלך.
תשמע, אני גם בהלם מעצמי, אבל אני חייבת להגיד לך, נמאס לי כבר מהתרבות הקשקשנית שלנו. אני לא חושבת שהדבר הזה דומה לספרות, זאת אומרת, הסוציולוגיה וספרות זה בדיוק העניין. זה שיש אמהות רעות בספרות זה דבר נפלא. באמת, זה בשנת 2012 יצא רומן שכתבה דוקטור תמר יגר על אמהות שרוצחות הילדים שלהן, למשל. זה ספר שנקרא בכוונה תחילה, ויגר עוסקת שם במיתוס האמהות. רומן על היסטוריונית שחוקרת את היווצרות התפקיד האמהי במאות ה-18 וה-19. אני ראיינתי אותה בזמנו, וזה באמת מאוד מאוד מעניין. עולם מהספר הזה שמוסד האמהות זה בכלל סיפור חדש באופן יחסי. מסוף המאה ה-18, חלק מהמהפכה התעשייתית. ונכון, לא דבר טבעי לנשים, אבל בעיקר יובל, אני חושבת שהעיסוק בזה שאמהות לא מתאימה לכל אחד, היא בכלל לא מספרת את הסיפור האמיתי, ואולי זה מה שמעצבן אותי.
מה הסיפור?
הסיפור הוא שצריך כפר בשביל לגדל ילדים, והקפיטליזם רומס את האפשרות הזאת. אז כל אחד ואחת מאיתנו יושבים לבד בבית, נגיד בזמן החופש הגדול.
נגיד.
עם ילדים שיש להם חודשיים חופש, מטפסים על הקירות, ואנחנו מאשימים את עצמנו, ואנחנו מתחרטים על אמהות או על האבהות, ובסופו של דבר זה מדובר כאן במבנה חברתי וכלכלי דפוק, אבל האוטומט שלנו הוא כמובן להאשים את עצמנו ואת חוסר היכולת שלנו, כי אנחנו כבר מעולפים לא להפנות אצבע מאשימה לחברה, למבנה החברתי, ובטח ובטח שלא לנסות לשנות שום דבר. אנחנו פשוט מקבלים את זה וכותבים ספרים על בחייה לדורות.
אז קצת סותרת את עצמך, כאילו את מודה שזה תפקיד שנכפה עלינו ולא מתאים לנו, אבל אסור להתחרט בכל רם. ומה יוצא מזה בסוף? שלהתחרט אסור כי ילדים שומעים ונפגעים, והנה הקול של דוד שיץ, אבל לרצוח את הילדים, זה כבר כן מדבר אלייך. נשים רוצחות, אוקיי, כן.
טוב,
זה נטישה די דרמטית לרצוח את הילדים.
זה כמובן לא מה שאני אומרת, אבל אתה פשוט חייב לא להבין כשום דבר, זה בסדר. זה התפקיד שלך פה, לא להבין. אנחנו חיים בתרבות שבה מודדים אותנו כמעט, לתרגם את קשיי החיים שלנו לפגיעה עצמית, ולא לשינוי הסדר החברתי. שינוי הסדר החברתי במקרה הזה הוא לא לעשות ילדים, אלא לדאוג לזה שיהיה כפר כדי לגדל איתו את הילדים שכבר עשית. מי שלא רוצה לעשות לא חייב.
את לא שמרנית, את היפית.
לא, אני לא היפית, אבל אני אולי קצת מרקסיסטית, אינטואיטיבית. הסיפור של לעשות ילדים אצל נשים מורכב, כי האמת היא, יובל, למרות שאתה מאוד רוצה להיות, להצטייר פה כפמיניסט וליברל ונאור, סליחה שאני באמת אומרת את זה, אבל זה כן צורך ביולוגי של נשים. אוקיי, אני מצטערת. זה כן תפקיד ביולוגי, בוודאי. זה לא מאוד פופולרי להגיד את זה, וזה לא נחשב למאוד פמיניסטי וליברלי, אבל זה ככה, זה החיים. אני שמרנית. אני כמובן בעד הבחירה שלא לעשות ילדים, ואני מכבדת אותה, ואני מבינה אותה מאוד. אבל אם עשית, תגייסי את החברה לטובת העניין. תביני את הפגמים במערכת, תנסי לשנות אותה, במקום להזיק לעצמך ולסביבה שלך. וכשאני אומרת חברה, אני לא מדברת על החברות שלך ועל אמא שלך. למשל, תוכל להפסיק להצביע למי שגוזל ממך את היכולת לחיות ולגדל ילדים כמו בן אדם. מה דעתך על זה?
ועכשיו, אנחנו כמו שהבטחנו, רוצים לדבר עם פרופסור אברהם בלבן. שלום פרופסור בלבן.
שלום, שלום.
שלום, פרופסור בלבן, חוקר ספרות, סופר, משורר ופרופסור לספרות עברית. בין הספרים שכתבת, גם 9 אמהות ואימא, ייצוג אמהות בסיפורת העברית החדשה, שיצא ב-2010, והבריחה אל האמהות וממנה, אמהות ואמהות בסיפורת העברית החדשה, שיצא ב-2014, והייתי רוצה שתספר לנו איזה מין אמהות עולות מהמחקר שלך.
מה שקורה הוא שיש מונח של ויניקוט, The Good Enough Mother, נכון. האמא הטובה דייה.
כן.
וכשעוברים על הספרות העברית, מתברר שלאמא הטובה דייה פשוט אין שום ייצוג, אין בריחת רגע בסיפורת העברית. וזה מתחיל בשנות ה-70 וה-80, נגיד, עם עמוס עוז, ואחר כך דוד גרוסמן, ומה ש... זאת אומרת, מה שאופייני אצלנו הרבה יותר זה שמופיעה אמא שמתקשה לטפל בילדים שלה מפני שהיא לא בריאה בנפש שלה, נוסח הגיבורות של עמוס עוז ורות אלמוג למשל, היא קיימת האמא המתנכרת לילדיה, נוסח המלאה קנה קרמון, או האמא הדואגת החונקת, שאנחנו כולנו מכירים מהיצירות של דוד גרוסמן. ומה שיותר מעניין זה שגל הספרות החדש שהופיע באמצע שנות ה-80 של המאה הקודמת רק חיזק והחריף את המגמה הזאת. שוב ושוב נמצא בסיפורת הזאת אמהות שרואות באמהות עול ותרחה, אמהות שנוצות את הילדים או מזניחות אותם בשאיפה לפתח זוגיות חדשה, או מה שחוזר שוב ושוב, אמהות שמשתפות פעולה עם אבא שמתעלל מינית בבנות.
זה פשוט מדהים הדבר הזה, ואין הבדל בין גם סופרות וסופרים בעניין הזה? זאת אומרת, גם אצל סופרות...
להפך, אצל הסופרות זה יותר חריף. את יודעת, כמו שיש דברים שרק אשכנזים מוכנים להגיד על אשכנזים, או רק מזרחים מוכנים להגיד על מזרחים, אז יש גם דברים שסופרים לא מוכנים להגיד על
אמהות. על נשים, כן,
אמהות. אבל נשים כן אומרות.
יש לך תיאוריה מדוע? כאילו, מה...
אולי פשוט אין אמהות טובות בעולם, ביקום כולו, זה כאילו...
אבל גם אבות זה לא איזה גליק גדול, כאילו, בואו.
ההסבר הפשוט ביותר, קודם כל, שאמא טובה היא גיבור ספרותי מאוד עלוב. מה נכתוב עליה? שהייתה נהדרת.
נכון, נכון.
אבל מעבר לזה, הספרות הפסיכולוגית והפמיניסטית מדברת הרבה מאוד ב-30 שנה, 40 שנה האחרונות, על המורכבות של התפקיד האמהי. פרויד דיבר על כך ש... בשביל נער או נערה, כדי לזכות בעצמאות שלהם, הם חייבים להרוג במרכאות את האימא. וקריסטבה חזרה בדיוק על אותה תפיסה שצריך להרוג את האימא במרכאות. אז יש קודם כל הסיבות הכלליות, אבל יש גם סיבות ישראליות ספציפיות. המהפכה הציונית דיברה על יצירת אדם יהודי חדש.
כן.
וזאת הגדרה מאוד מדויקת, אדם יהודי חדש ולא אישה יהודית חדשה. ובזמן שהגברים ציפו מהם לשנות את עצמם ולהתחדש, מה ציפו מהנשים? להיות במטבח או ללדת ילדים. ויש אנתולוגיה נהדרת שערכה יפה ברלוביץ מאוניברסיטת בר אילן, שהכותרת שלה היא שאני אדם ואדמה. יש שם כמה עשרות סיפורים מלפני 48, ואין שם אפילו דוגמה אחת של אימהות מאושרת. זאת אומרת, הנשים גדלו על ציפייה לשוויון, ופתאום גילו שהשוויון הזה קיים עד החתונה, או לכל המאוחר עד שהן יולדות ילד ראשון.
כן.
ואם אם כך יש תסכול גדול ויש ראיית האימהות כמשהו שפוגע באישה ובסיכוי שלה לממש את עצמה וכו וכו. באופן כללי, הייתי אומר, ב-40 השנה האחרונות, הייתי, התופעה הזאת של האימא, הרעה, הייתי משייך אותה לתופעה של הדור השני. זאת אומרת, זה הדור השני של בני הקיבוצים, הדור השני המזרחי, וכמובן הדור השני של ניצולי השואה.
כן.
אז זאת אומרת,
יש קשר נגיד בקיבוצים לעניין הזה של לינה משותפת?
ודאי, ודאי. אז אבי ואימי היו חלוצים נפלאים, אבל זה פגע מאוד ביכולת שלהם, כפי שניסיתי להראות בממואר של ישיבה, זה פגע מאוד ביכולת שלהם לתפקד כאבא וכאימא. ובעשור האחרון אני יכול לחשוב על תריסר ומחצה, סיפורים ורומנים של יוצאי קיבוץ שמתארים את החוויה הזאת. אותו דבר לגבי הדור השני של המזרחים. תחשבי על סמי ברדוגו, רומן נפלא בשם זה הדברים. תחשבי על לאה עיני, סדום אל. תחשבי על רונית מטלון, שוב רומן נהדר בשם כל צעדנו.
כן.
ושוב ושוב הם מתארים שם אימהות אנאלפביתיות שפתאום היו צריכות להסתגל לחברה מערבית מודרנית ואין להם את היכולת, אין להם את הכלים. מה שמעניין הוא שבכל זאת בשנים האחרונות אפשר לראות איזה סוג של חזרה. כאילו, אתם יודעים, תזה, אנטיתזה וסינתזה, אז בשנים האחרונות כבר אפשר לראות את הסינתזה. למשל, עם צוריה שלו, הרומן הראשון שלה, מתאר אימא איומה ונוראה, רומן בשם רקדתי עמדתי, שמעטים מכירים אותו, אם כי הוא אחת היצירות היותר טובות שלה, ושמה, כשלגיבורה מציעים לקראת סוף הרומן לאמץ ילדה, אז היא אומרת, מה, ילדה או ילד שמירים באמצע הלילה, שסוחטים את החיים, שמזכינים אותנו לא בזמן? אם תשבו את הרומן הזה לרומן שירית החיים, הרומן האחרון שלה, ששם האימהות מתוארת כמשהו קדוש ממש.
נכון.
עם כל מיני רמיזות למקרא ולחנה המקראית וכו וכו. או תחשבו על דוד גרוסמן, שבספר הדקדוק הפנימי תיאר אימא מפלצת, אימא גורגונה, אימא מדוזה. ובאישה בורחת מבשורה יש אימא ישראלית. המעניין הוא כמובן שיש מעבר מנקודת הראות של הילד לנקודת הראות של האימא. עם הקושי שהיא מבינה שהיא צריכה להוביל את הילד שלה לצבא. אבל האימהות באישה בורחת מבשורה מתוארת כאימהות בונה, אימהות, הוא משווה שם העיתונות את האימהות לספוג שכל הרע שסופג את כל הרע למשפחתי, ועל ידי כך מאפשר גם לבן וגם לילדים לצמוח. אז יש אם כן...
אז יש שינוי, אבל מעניין למה השינוי הזה? כאילו, יכול להיות שזה איזה שינוי שנובע דווקא מתקינות פוליטית, לא?
אני לא חושב.
Okay.
קודם כל, לגבי מה שאת אמרת מקודם, על השמרנות שלך,
כן.
הייתי רוצה להזכיר ספר מצוין של ג'ודית וורנר, Motherhood in the Age of Anxiety. היא הייתה אם חד-הורית בצרפת, גידלה שני ילדים, ואז בשלב מסוים חזרה לארצות הברית, זאת אומרת היא עצמה אמריקאית, היא חזרה לארצות הברית רק כדי לגלות שבאמת אין דבר כזה אימהות, יש מוסד אימהות שנברא בכל תרבות על פי הצרכים שלה, על פי התיאוריות, על פי הערכים שלה וכו וכו. והיא גילתה שבזמן שהיא הייתה בצרפת והיא הייתה אימא מאושרת, פתאום בארצות הברית כל העזרה שהייתה לה בצרפת לא קיימת, והיא הייתה מאוד אומללה.
כן.
אני רוצה פשוט לחזק את הדברים שלך, שהאימהות בהחלט זקוקות לעזרה, זקוקות לתמיכה, ולא לאפשר להם להתמודד לבד.
אבל יש איזה קשר שתיקה חברתי סביב הדבר הזה. עכשיו הוא קצת נפרץ, אבל הרבה שנים היה אסור באמת להודות בדברים האלה, ובכל זאת זה מופיע...
אבל הנה, בספרות הנה, זה כן זה מופיע. בדיוק,
כן, זה מופיע בספרות. השאלה היא, איך החברה מגיבה לזה? איך היא מתמודדת עם הדברים האלה? הרי זה,
תראה,
דברים, זה טאבויים.
כן, אתה מדבר פה על חברה שצריכה להגדיל, זאת אומרת, יש כאן מה שאורנה דונאט קראה בספר הראשון שלה, הורות כפויה. כן. זאת הורות כפויה משמע שיש לחץ חברתי, וגם mm-hmm. נשים שבאופן טבעי לא היו יולדות, וגם נשים שבאופן טבעי היו נשארות עם ילד או שניים, פתאום הם עם שלושה וארבעה ילדים.
אז איך אנחנו מגיבים בעצם לפיגורות האלה של האימהות שאתה מתאר? כאילו זה הרי מנוגד לכל מה שאנחנו אמורים לייצג כחברה, זה מראה מאוד לא נעימה.
כן, זה מראה לא נעימה, אנחנו לצערי נותנים להתמודד, נותנים לנשים, או אפילו כמו למאיה, שהיא אם חד-הורית, נותנים להם להתמודד לבד, ואיכשהו מקווים, against all hope, שהם תצלחנה כן. במשימה הזאת, אבל זאת משימה מאוד מאוד קשה. זאת משימה מאוד מאוד קשה, ואנחנו רואים בספרות את הקושי הזה.
טוב, פרופסור בלבן, זה היה מאוד מעניין. האמת היא שנראה לי שאני אתקשר אליך אחרי השידור, להמשיך לדבר על זה. כי יש לי עוד שעוד כמה דברים, או בהזדמנות אחרת, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
בשמחה.
תודה, להתראות.
ביי.
אני תמיד חושב על זה ש... תרשי לי להיות הפרשן פה.
בבקשה.
שזה תמיד מרגיז אותך, וזה המטרה כאילו. אני חושב על זה שהאימא זה המולדת. ויש המון כעס כלפי המולדת, וכל השנים האלה בעצם הכעס על האימא זה איזשהו בספרות, איזשהו דימוי לכעס על המדינה, איזשהו האימא הגדולה, אימא מולדת, אנחנו, את עושה לנו דברים רעים.
חבל שהם לא יכולים לראות את הפרצוף שלי עכשיו. כאילו, אל אלוהים. טוב.
והיום, כשאנחנו מתקנים את זה,
איך אנחנו היום מתקנים את זה? כי אנחנו מתקנים גם את המולדת. מה זה אומר על
המולדת? אנחנו אוהבים אותך.
הבנתי.
עשית לנו את זה ואת זה בילדות.
עכשיו אנחנו כבר אוהבים את המולדת.
אבל עכשיו אנחנו אוהבים אותך, כי אין ברירה.
איך זה שאין ברירה עכשיו לאהוב אותה?
יש ברירה לא לאהוב את המולדת בימינו? מי שלא אוהב את המולדת, מה
קורה לו? אז מה עם הרצח אב? אותו עוד אפשר לבצע או שגם
זה,
כבר?
זה תמיד, זה תמיד. זה,
אוקיי.
זה תמיד.
לא, כי משהו חייב להישאר.
נשאיר לך את רצח אב.
תודה.
יאללה, פינת ביקורת הביקורת.
טוב, תקשיב, אני רוצה לדבר דווקא על ביקורת ספרות שכתבה אופרה רודנר, שכותבת, היא מבקרת ספרי ילדים במוסף הארץ.
באנו לימהות, עכשיו על ילדים.
יפה. היא כתבה על ספר שנקרא לשבת כמו צפרדיה, מיינדפולנס לילדים והוריהם של אילין סגל, ספר שיצא בהוצאת מודן, כידוע לך, וגם למאזינים המאוד הדוקים, לי כבר אין הרבה עניין בספרי ילדים, שזה דבר אגב מעניין, כאילו ברגע שאין לך ילדים קטנים בעצם, אתה מאבד עניין בהמון דברים שהעסיקו אותך פעם כשהיה לך. לא רק ספרי ילדים, נגיד הקשקושים שלך ששמעתי כאן ושל כמה מחברותיי על הצהרון, יהיה צהרון, לא יהיה צהרון, כמה עולה צהרון,
זה הרי גורל.
למי אכפת? זה כבר לא מעניין.
הרי גורל.
זה כמו אחד בספטמבר למשל, שזה עדיין טיפה מזיזי, כי הבת שלי עלתה עכשיו להיות בית, אבל אני מתארת לעצמי שבשנה הבאה זה כבר, התאריך הזה כבר לא יזיז לי, וגם השנה זה כבר היה אחרת, זאת השנה הראשונה למשל, שבה לא הלכתי לקנות לספרים בצורה חגיגית כזאת, עדיין אגב לא קניתי לספרים, כי שאלתי אותה, מה עם רשימת הספרים, והיא מלמלה משהו וחמקה לענייניה, אז אני יושבת בשקט במחכה שלי, תן לי את הרשימה, עד הנכדים כמובן, יהיה עוד סיבוב כזה.
העיקר שאני זה שמרוכז בעצמו, ושום דבר שלא קורה לי לא מעניין. בסדר. דרך אגב, נדמה שזה בכל זאת מעניין אותך מאוד. את מסתירה תשוקה עמוקה לנכדים.
באמת, אני רוצה נכדים כבר. נכדים זה נראה לי דבר מאוד מאוד נחמד. אני לא מתבייש להגיד את זה, ואני אהיה מהאנשים האלה שלא אכפת להם שקוראים להם סבתא. אתה מכיר את זה?
אולי בגלל זה את לא מפסיקה להתעניין בספרי ילדים.
אני שומרת על קשר עם המציאות הזאת.
את יודעת, בפסיכולוגיה אומרים ששלילה חזקה של משהו, של להגיד על משהו, לא, בשום פנים ואופן לא, זה בסך הכל מעיד על תגובה רגשית עמוקה לעניין עצמו. אז יש סיבה לזה שאת שווה וחוזרת לביקורות של אופרה רודנר.
טוב, אז הסיבה היא כזאת. קודם כל, אני מאוד מאוד אוהבת הקריאה של אופרה רודנר בספרי ילדים.
קוראת נהדר.
באמת. יש לה גם קריאה חברתית וכלכלית אפילו, ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. ויש את חינוך, כאילו היא מסתכלת על הנושא הזה של חינוך, גם ספרות, יש לה כמה מבטים שאני מאוד מאוד אוהבת. אני בכל זאת אגיד משהו על הספר הזה לאנשים כמוך, שעדיין מתעניינים בספרי ילדים, כי יש להם ילדים קטנים. אני אקריא, כך כותבת אופרה רודנר, לשבת כמו צפרדיה הוא ספר הדרכה מ-2010, שכתבה אילן סנל ההולנדית, או סנל, פעילה ותיקה בתחום המיינדפולנס לילדים. תנועת המיינדפולנס, בעברית זה קשיבות או מודעות קשובה, שמות לא מאוד סוחפים, נקראת על שם מצב תודעתי מהגישה הבודיסטית, ובהקשרה המערבי שילוב הוליסטי של פסיכולוגיה קוגניטיבית עם גישות ופרקטיקות מזרחיות, ביניהן מדיטציה הבודיסטית. מדובר בקיצור בהתבוננות בחקירה פנימית מושכלת תוך כדי מדיטציה ובהנגשת המדיטציה לחיי היום-יום המערביים.
טוב, אני לא יודע למה חשבת שזה עניין אותי, זה ספר שלא יעבור את הצנזורה שלי בכלל בחיי, אני מעדיף ספר על משפחה לבנה כולה, שהאימא נשארת בבית להכין סטייקים לילדים, בזמן שאבא מטריד מילים במשרד, זה פשוט דבר שלא...
אז אני ממליצה לך, אני ממליצה לך על מטילדה של רואלד דהל, כאילו זה ספר נהדר. זה עוד לא לבן שלך, אבל עוד כמה...
אולי זה בשבילי, אבל...
נפלא. אתה יכול לקרוא את זה, זה נהדר. אז כל העניינים במדיטציה ובמיינדפולנס, זה בין השאר הסיפור של לא להיות שיפוטי.
Okay.
ורודנר מצביעה גם על הבעייתיות שיש בדבר הזה, וכך היא כותבת. צריך לדבר על המילה שיפוטי. שיפוטי הוא שם קוד לתיוג, מידור או תגובה מיידית, חסרת הבחנה והקשבה למצבים חיצוניים ופנימיים. שיפוטי... נהפכה למילת גנאי, לא רק אצל סנל, אלא בזרמים רבים של מודעות רוחנית וטיפול, כי היא ההפך מקבלה והכלה. מילת הגנאי שיפוטי חוזרת בספר שוב ושוב, בלי הגבלה או חוש מידה. העניין הוא שגם לקבלה של המצב הקיים יש גבול שממנו היא נהפכת למחשבה שמרנית, אנטי דעתנית ואנטי ביקורתית. סנל אינה מסמנת את הגבול הזה באופן חד משמעי, וזה די מטריד בהקשר החינוכי. ספרה, אם כן, שוחה עם הזרם, הוא מכיל ופרגמטי, נינוח ורב תרבותי, קל לקריאה ומחובר לחיי יום-יום, אך שטחי באופן מצער.
New Age.
שזה יובל די מתקשר, New Age, שזה יובל די מתקשר לעוד דברים שדיברנו עליהם אתמול, למשל, התביעה הזאת לא להיות שיפוטי, זה קצת רוח הזמן.
כן.
למה לבוא ברע? תבואו בטוב. Mm-hmm. למה לכתוב ביקורות רעות? תכתבו רק על מה שאתם אוהבים. והאמת היא שזה כנראה יהיה יותר באמת טוב ללחץ אדם של כולנו, כי המשמעות של הדבר הזה היא להיכנס קצת למצב כזה שבו פחות אכפת לך מדברים. כי כשאת אכפת לך, אז אתה כותב,
כן,
אתה מתעצבן
לא,
בתא
לא,
הזה.
לא מתאים לי.
אז תן לזה לעבור לידך. את הספר, הספר הזה של איקס לא טוב בעיניך? ביג דיל, תעיף אותו. בשביל מה להרוס לאיקס את המצב רוח? תזרום. זה כמו אנשים שמדברים נגד הפגנות. יש עכשיו טרנד כזה, שמת לב? אפילו זה? עיתונאים נדבקו בזה. בשביל,
לא
מה?
להפגין?
בשביל מה אתם מפגינים? אתם מפרים לשכנים. בפתח
אוקיי.
תקווה אתם מפרים לשכנים. אתם עושים רעש. למה הנכים חוסמים לנו כבישים? זה לא כיף. שיזרמו עם ה-2500 שקל, קצבה שלהם. למה להיות שיפוטיים? כאילו זאת בעצם הלמה להיות שיפוטי הזה של ה-New Age, זה קצת דרך לגדל אנשים רגועים ומעט טומטומים.
אני הייתי קצת בלחץ, כי אני שמע כאילו את באמת מתכוונת לזה, כאילו...
אני חושבת שהפגנות זה דבר נהדר. מכל צד שהוא, כולם.
אני חושב שמה שיפה בכל הסיפור הזה, ש-New Age זה הדבר הכי שיפוטי בעולם. ברגע שמישהו כותב ספר New Age, הוא בעצם שופט אותך על זה שאתה לא. אתה לא עושה מדיטציה, אתה לא הולך לחינוך אנתרופוסופי, אתה לא... אין שם שום מחלה וקבלה של אנשים שאין להם כוח לחפש צעצועי עץ מפינלנד, ולא רוצים לשבת פעמיים בשבוע בישיבות החינוך המעורב של בית הספר, ואין להם זמן למדיטציה כל בוקר כי הם צריכים לעבוד. וסדר העדיפויות של הניו-אג' הוא קשוח ושיפוטי מאוד. וגם האנשים שרוצים שנבוא בטוב, שהזכרת עכשיו, הם בעצם שופטים אותנו. הם שופטים אותנו על נקודת המבט הביקורתית שלנו. זה מאוד מאוד ברור שבני אדם כולם מסתכלים על אחרים בעין עקומה, ומבחינה הזאת מבקרים הם האנשים הגונים היחידים שלא מסתירים את זה שהם מסתכלים על אחרים בעין עקומה, ולכן גם פחות מתרגשים כשעושים את זה להם.
Here, here.
Yeah.
זה נכון. וואו, אני מסכימה איתך. נעבור.
עובדה.
זה פשוט נפלא. נעבור הלאה. יובל, אני רוצה לדבר על הכתבה של גילי זיקוביץ' ממוסף גלריה שישי.
קדימה.
האחרון, גילי זיקוביץ' כתבה על המשורר אמיר גלבוע. Mm-hmm. התירוץ לכתבה הוא ספר ילדים שכתב אמיר גלבוע ויוצא עכשיו מחדש. הספר נקרא איש המים של גילי. זה ספר ילדים היחיד שחיבר גלבוע, ראה אור הספר ב-1963 ויוצא עכשיו מחדש בהוצאת כנרת זמור הביטן. כותרת הכתבה היא, למה נשכח המשורר הגדול אמיר גלבוע? ובסופה אומרת הרעייתו על מנתו כך. אני רוצה שיזכרו אותו. כן, הוא היה משורר נפלא. לא כותבים היום כמו שאמיר כותב, אבל הוא ילך וישכח, כי הוא אף פעם לא היה משורר קל להבנה. אם להיות גלויה, אני מרגישה עצובה. יש יחידי סגולה שזוכרים, ויש מי שלא מכירים כלל את השם. לא עשינו פסטיבל אחרי שאמיר נפטר, ולפני כמה זמן נקלעתי לשיחה עם מישהי שהציגה את עצמה כמורה לספרות, ולא הכירה את השם אמיר גלבוע. כשאני אומרת פתאום קם אדם בבוקר, כולם מזהים. אבל גם אז מדברים על שלמה ארצי. הבנת? היא פגשה מורה לספרות שלא ידעה מי זה אמיר גלבוע. זה באמת הדבר, זה פשוט עצוב לשמוע את הדבר הזה, והיו לא מעט דברים אחרים עצובים בכתבה הזאת.
זה נכון, זה כתבה עצובה אבל יפה. מאוד יפה. אגב, המורה שלי לספרות בתיכון טענה שבגילופין זה מקום, הוא נהג בגילופין.
באמת?
סיפור אמיתי. אז מורות לספרות אולי זה לא ססמוגרף למה נזכר ומה לא, אבל זה נכון שזוכרים, הזיכרון הוא קשה, הוא דבר קשה.
נכון. אגב, אני חושבת בכל זאת, אני הופתעתי מהכתבה הזאת של גילי,
כן.
כי אני לא חושבת ששוכחים את אמיר גלבוע.
אני גם
הופתעתי. אז מבחינתי זה כאילו משורה מאוד נוכח, יש לי ספרים שלו וזה.
נכון, אני גם לא הרגשתי ככה, הופתעתי מהכותרת.
זהו, אז אני לא יודעת.
אבל היו שם גם מסרים מעודדים לקהילת המשוררים.
כן.
לפי הכתבה את הספר הראשון שלו, לאות, הוא יצא ב-1942, הוא נאלץ להוציא אותו בהוצאה עצמית, והוא כבר היה אז בתוך הברנז'ה הספרותית, פרסם את השירים שלו בדפים בספרות של שלונסקי, הוא עשה קצת רעש, הוא היה בתוך המיליה זה שכמו שהכתבה מתארת מקפצה לסופרי דור תשח, לא עזר לו. אז הנה תמיד היה דבר ככה, והוא לא פתח הדסטארט, אז זה היה לו פחות קל מלכם.
תשמע, זה היה בכל זאת בשנת 1942, אז לא היו כל כך הרבה מולים, אז אני חושבת.
זה נכון, היו פחות, אבל היום זה יותר קל אולי. אני רוצה להגיד עוד משהו, מטוענים שם על האינדיבידואליות שלו ועל זה שהוא היה יוצא דופן. יש איזו תפיסה נורא קשיחה של הממסד הספרותי באותן שנים, טרום הקמת המדינה. תמיד יוצאת איזו כתבה או מחקר של חוקר ספרותי שאומר, לא תראו, הנה מצאנו את האינדיבידואל. אז לאה גולדברג כתבה על אהבה במקום המלחמה, ובגלל זה שלונסקי לא קיבל אותה.
הם כולם היו עדר והנה אינדיבידואל.
בדיוק.
זה טוב לכותרות.
ברנר כתב נגד הקבוצה, עכשיו, יש תחושה שהשורות היו הרבה פחות אחידות וצפופות מכפי שכאילו מלמדים אותנו. פשוט אולי היו הרבה יותר אינדיבידואלים שם, והמסרים היו הרבה פחות ברורים מעליהם ומכוונים מלמעלה. כאילו, אחרי הכל, כמו שאמרה חגית גרוסמן, אף אחד לא יכול להגיד לכותבים מה לחשוב.
טוב, הדבר הכי עצוב בעיניי בכתבה, למרות שאני צוחקת עכשיו, זה הניגוד בין השירה של אמיר גלבוע, שהיא נחשבת לשירה שמחה, לאדם שהוא באמת היה, שלא נשמע לי בכלל שמח, מלא חרדות וסבל ועצב, וזה ממש טרגי. נוגה. אנחנו עבר ישר אל צעד הספרים שלנו.
אני באתי לגמרי את המקום שלנו.
אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, אחים גרין, שלום אילי.
היי, שלום.
מה נדבר היום בעצם?
על החזרה ללימודים. אני מנסה להישאר אקטואלים.
בבקשה.
לא, רק תדע שמאיה אמרה שזה
כבר
לא אכפת לה.
זה קצת אכפת לי, אבל...
לי זה אכפת מאוד, ובשנה הבאה זה יהיה לי אכפת עוד יותר.
תן לי אילי לדבר רגע.
סליחה, אילי.
אתם שלחתם ילדים השנה?
כן.
אני שלחתי, אבל היא כבר ב-י' ב', אז לא כזה, אתה יודע.
הבנתי, אז בשנה שעברה היה לה תמונת מחזור?
לא.
הם לא עושים תמונת מחזור?
נראה לי שתהיה לה תמונת מחזור השנה, בסוף י' ב'.
אוקיי.
כשמוצאים ספר מחזור.
לא, אני חושבת שכבר אין דבר כזה תמונות מחזור.
אה, באמת?
נראה לי שזה נגמר הסיפור הזה.
מה, זה כפייה?
הבנתי, חבל מאוד, כי יכול להיות שבעוד 100 שנה התמונה הזו הייתה יכולה להיות שווה המון כסף.
אה, אוקיי, תסביר.
אוקיי.
כי לא מזמן נמכרה תמונה של אחד מהמחזורים הראשונים של הגימנסיה העברית הרצליה. שזה בית ספר העברי הראשון בתל אביב. זו תמונה שצולמה עוד לפני שהמבנה עבר לרחוב הרצל, איפה שנמצא היום מגדל שלום, הם היו ברחוב אלת, אם אני לא טועה. ותמונה של המורים יושבים, ולפניהם המחזור הרביעי, נדמה לי, של הגימנסיה, נמכרה באזור $1,000.
די!
כן.
למה? מה יש שם?
כן, מה קורה שם?
זו הספנות של תל אביב. הספנות של תל אביב בדרך כלל היא תחום שמביא המון כסף, יש ספרות מאוד גדולה, וזה בדרך כלל מחקרים סטטיסטיים, ויש בין החוקרים כזו תחרות, שכל אחד מנסה לדלות יותר ויותר פרטים על תל אביב, שעדיין לא ידועים.
אם זה היה המחזור הראשון ולא המחזור הרביעי, אז היה שווה עוד יותר
המון.
כסף?
כן? אני רואה שזה היה שווה המון כסף.
טוב, אני הולך להתחיל לחפש תמונות מחזור.
וזה לא משנה, נגיד, המורים שם הם אנשים מוכרים מתולדות העיר?
כן, זה חיסין, זה בוק חשוב, זה כל הרחובות בתל אביב.
כל הרחובות.
וגם בטח התלמידים הם כבר הפכו לרחובות.
לא בטוח, ממש לא בטוח, כי התלמידים לרוב היו אנשים פשוטים שפשוט זה היה בית ספר שקרוב אליהם, או שזה היה בית ספר היחיד שהם למדו, לא כולם כנראה מפורסמים.
אוקיי.
המורים אלו שהקימו יותר.
אני יודע שזה תמיד מעניין אותך לעשות מיפוי של הדברים האלה, נכון? אתה רוצה לדעת מי מצולם, אז הולכים ואשכרה מחפשים את כל הילדים האלה שמצולמים שם?
בדרך כלל מי שיודע, יש מספר חוקרים כמו אילן שחורי וחוקרים אחרים שהם בדרך כלל ממש יודעים כל דבר על תל אביב, הם יודעים מי מצולם, איזה רחוב זה היה, מי זה אנשים. בדרך כלל הם אלה שמפרשים את התמונה.
אוקיי.
במקרים כאלה, אני מכרתי פעם אחת תמונה של... של הגימנסיה משנת 27. זה כבר כשהגימנסיה היה מוסד גדול, שישב במבנה עצום, וגם זה היה שווה איזה $300 התמונת מחזור.
ואת אבל... הדברים האלה גם כן אתה מוצא בארכיונים ככה שאתה מגיע
כן,
אליהם?
זה
בבוידם, בפינוי ירושות.
בדיוק בבוידם עם מחברות של בית ספר, גם לפעמים שווה
מחברות
כסף.
מחברות של בית ספר שוות כסף?
כן.
מה אתה אומר?
תראה, ספרי לימוד שיצאו בשנות ה-10 בתל אביב, יש לזה את הערך של זה. זה בעצם משהו שעם ערך היסטורי, אנשים מתעניינים בזה כדי לדעת מה למדו, איך למדו, מה היה חומר הלימודים ומי היו המורים.
אוקיי.
מחברות לפעמים של אנשים מפורסמים, יצא לי למכור פעם אחת את המחברת של הבת של בן גוריון, שהיא למדה בבית ספר בתל אביב.
אתה זוכר איזה מקצוע?
זה התנך.
די.
כן.
מעניין גם אם המקצוע משנה. כאילו אם זה המתמטיקה זה פחות נחשב, אבל כיוון שזה תנך, אז זה שווה.
כי זה הפרשנות של רננה לספר.
בדיוק.
כן. זה יותר נחמד.
אז רגע, יש גם תחום כזה, כאילו דיברת על התחום של ההיסטוריה תל אביבית וכולי, שזה כאילו אני קצת מבין למה זה מעניין אנשים, אבל יש כאילו תחום של אספנות שקשורה לחינוך, לבתי ספר וכולי, זה כאילו יש אנשים שבזה...
בעיקר תמונות.
אוקיי.
בעיקר, כן, כי בדרך כלל מה שמשנה זה נגיד מי היה הצלם שהגיע לבית הספר וצילם את תמונת המחזור. זה יכול להיות שזה היה סוסקין, זה יכול להיות שזה...
וואו.
כל הפרטים האלה זה עולם מטורף.
אנחנו נשים לב לדברים כאלה. אנשים, אל תזרקו את הבוידמים שלכם.
נכון, זה עבודת בילוש.
אבל איך יודעים מי הצלם? מה זאת אומרת?
כתוב בטח שם.
רשום בדרך כלל צולם בצלמניית דרום יפו. ואז אנשים מנסים לבדוק מי היה בדרום יפו. ואז מגלים שסוסקין לפני שהוא עבר למבנה המפורסם שלו, הוא היה בדרום יפו, או הצלמניה, רודי וייסנשטיין.
אני מוכנה היום, וזה בטח יעלה לי שקל, היום לתלות בבית שלי את הצילום של פרופסור זאב דגני, המנהל של הגימנסיה. אולי זה לא שווה לכם כסף, אבל זה בן אדם.
בעוד 100 שנה.
זה מה שאני חושבת כל הזמן שאתם מדברים, כאילו. עזוב בעוד 100 שנה היום, איזה טיפוס.
לגמרי, לגמרי, זה השקעה לטווח ארוך.
נכון, נכון. אני אלך לצלם את גני. איזה איש מדהים.
טוב, אילי גרין. חנות הספרים האחים גרין, זה היה נהדר.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
להתראות.
מאיה, לא הספקנו לדבר על דבר חשוב.
רגע, תן לי לשמוע איזה, אופרה הכינה לי איזה משהו ככה, מעברון כזה.
מעברון?
כן.
ודאי.
שומעים?
תל אביב, יא חביבי, תל אביב, תסתכל כמה לילים מסביב.
זה כאילו אספנות תל אביבים. כן, אספנות תל אביבים. כמה חבל שזה נחסך מאיתנו הדבר הזה.
אתה פשוט, יש לך טעם מזעזע במוזיקה. חייב ללמוד ממני.
לא, כי...
טוב, תקשיב, מחר אנחנו מארחים פה את אורי שין כהן.
כן, פרופסור אורי שין כהן.
פרופסור אורי שין כהן עם ספר החדש שלו, הנוסח הביטחוני.
שזה ספר מדהים.
נכון, אנחנו מאוד, מאוד התעניינו שנינו בספר הזה, ולכן החלטנו להזמין את אורי.
אבל אנחנו נתחיל מחר עם מה שלא הספקנו היום, עם אסתר רב,
נכון.
שהיום הוא יום אותה, ואנחנו נדבר עליה קצת, ונדבר עליה עם פרופסור אורי שין כהן.
בהחלט, נתחיל עם הדבר הזה.
אז יש למה לחכות.
יש למה לחכות, אנחנו סיימנו להיום.
סיימנו.
אנחנו צריכים עוד שעה, אבל בינתיים זה מה שיש לנו, מ-12 עד 1 אנחנו כאן מראשון עד רביעי, אפשר למצוא אותנו באתר האינטרנט של כאן או באפליקציה כאן אודי או בעמוד הפודקאסטים. אנחנו רוצים להודות לאופרה לחמי, שירי לברי, יואב כהן,
תמיר צוברי.
תמיר צוברי פה. היי תמיר, להתראות מחר.
להתראות.
להתראות מאזינים, תודה.